שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומיים של דה-מרקר. היום יום שלישי, כן, היום אני אומר פעמיים כי טוב. לא משנה מה יהיה. זהו, אני אומר פעמיים כי טוב. נראה. מקסימום אני אתאה. באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. היי סמי.
אהלן.
נגיד בנק ישראל, כולנו יודעים על זה, כולנו מדברים על זה, אלא אתמול את הריבית, בפעם העשירית ברציפות, בעוד 0.25%, ועכשיו הריבית הבסיסית עומדת על 4.75%, בוא, כמעט 5%. זאת הייתה עלייה צפויה, לכן אין תגובה משמעותית של הבורסה, אבל השאלה עכשיו עם הריבית הזאת של, שוב, כמעט 5%, הרבה יותר בעצם, כי בעצם זה רק ריבית פריים שעליה צריכים להוסיף את כל תוספות הסיכון, תכניע סוף סוף את האינפלציה, ומצד שני, כמה היא תפגע בציבור ובעסקים, והאם זו העלאה האחרונה או שצפויות עליות נוספות, וכדי להשיב על כל השאלות הללו, אנחנו נדבר עם הכלכלן פרופסור ערן ישיב מאוניברסיטת תל אביב.
תשמע, שר הכלכלה ניר ברקת הודיע אתמול על הרצון שלו להיפרד מהממונה על רשות התחרות מיכל כהן, מכיוון שאין ביניהם אמון, כך לפי הניסוח של הודעת השר, ובגלל שלטעמו היא לא עושה מספיק כדי להתמודד עם מונופולים ועם החברות הגדולות שמעלות מחירים, הוא מגלגל אליה בעצם את התסכולים שלו על כך שיוקר המחיה גבוה ומציק ומעיק לציבור. מיכל כהן מצידה הודיעה שהיא ממשיכה לעבוד כרגיל, לא מתפטרת מרצונה, מתכוונת לתת פייט לניר ברקת, והשאלה האם ההדחה הזו מוצדקת והאם יש מאחורי הכוונה האמיתית להתמודד עם חוסר התחרות, או שזה עוד תרגיל פוליטי שנועד לתרץ את עליות המחירים הבלתי נגמרת ולגלגל את האשמה על הפקידים, כדי שהציבור לא יבוא חשבון עם הפוליטיקאים. תכף אני ואיתן נקשקש על העניין הזה.
ובכנסת מתחילות היום ההצבעות על תקציב המדינה לשנים 2023 ו-2024, תקציב שהולך להיות כנראה סוג של אבן דרך עצובה בתולדות ישראל, כי אם עד כה באופן כללי החזון של התקציב של מדינת ישראל היה של צמיחה, של חינוך, של התייעלות, של רפורמות, ובאופן כללי העלאת רמת החיים ואיכות החיים של הציבור, אז התקציב הנוכחי מציג בעיקר, הוא די דומה למה שהיה קודם, והוא מציג בתוספת בעיקר העברת כספים למקורבים פוליטיים וזניחה של הקדמה, של הצמיחה, של משמעת תקציבית לטובת דברים כמו הדתה וכן, לפחות בטלה מהעבודה. הממשלה חייבת להעביר את התקציב המלא הזה עד ל-29 לחודש, עוד 6 ימים. היא צריכה להצביע על עשרות חוקים ומאות סעיפים, ולכן אנחנו נדבר עם פרשננו בכנסת, אבי ברלי, על השבוע הקרוב. אנחנו מתחילים. שלום לערן ישיב.
שלום.
פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, פרופסור חבר במרכז למקרו באוניברסיטת LSE, London School of Economics, אשר בלונדון. אנחנו נדבר כמובן על העלאת הריבית של הנגיד, ואנחנו ננסה לפענח ביחד האם זה סוף התהליך או שהיא תימשך, ומה ההשלכות שלה. אבל קודם, אתה יודע, אתה פרופסור ואנחנו תלמידים, יש לי איזושהי בעיה עם כל הבכי והעני נגד העלאת הריבית והכאב שיש לזה לאנשים, כי הרי לתפיסתי זו בדיוק המטרה. זאת אומרת, מעלים את הריבית כדי שלאנשים יהיה קשה, כואב, רמת החיים שלהם תרד, תחושת האושר שלהם תרד, וכך אולי הם יבדקו את המחירים יותר טוב, ילחצו על ספקים להוריד מחירים, וכך אולי נכניע יחדיו את האינפלציה. אז במובן הזה, אם אני לא טועה, מה אנשים מתלוננים? זה בדיוק העניין.
כן, אגב, התבטאות מהסוג של הניסוח שלך, התבטא הכלכלן הראשי של הבנק אוף אינגלנד לפני כשבועיים שלושה,
okay.
והוא חטף על הראש מכל העולם, כל התקשורת, מפול קרוגמן ומאחרים.
תן לי בראש.
אבל זה אולי ענייני ניסוח. העניין הוא שעליית הריבית היא מוצדקת ובאמת כואבת, היא פרי נסיבות הייתי רוצה להגיד מה דעתי הנסיבות האלה, אבל אנחנו צריכים לחיות עם המציאות הכואבת הזאת ולעשות את הדבר הנכון, וזה כן, לעלות ריבית.
אני רוצה אבל בהקשר הזה של איתן, אני רוצה להמשיך את קו המחשבה ולייצג את הצד שמתלונן. מה אומר בעצם הצד שמתלונן? אם ניקח שנתיים, שלוש אחורה במשבר הקורונה, ראינו איך ממשלות ובנקים מרכזיים יוצאים מגדרם כדי להטיב עם הציבור, ופתאום עכשיו, כשרואים שיש שתי אינפלציה, אז הם ממש לא יוצאים מגדרם, כלומר הממשלה יוצאת מגדרה, אבל בעיקר מול החרדים. בנק ישראל יוצא מגדרו כדי לרסן את האינפלציה, ומכאיב להרבה מאוד לווי משכנתאות בכיסים. כלומר, יוצא שבעצם הפעילות של בנק מרכזי היא לא רואה את הפרטים, היא רואה את המגמה, היא רואה את המקרו, היא רואה את הנתונים המרכזיים, והשאלה אם לך כואב עכשיו או כואב פחות, היא פחות חשובה בשאלה איך אני מוודא שנתוני המקרו נראים טוב.
נכון, בנקים מרכזיים לא מנהלים מדיניות שמכוונת להיטיב עם קבוצות חלשות באוכלוסייה, או בכלל מסתכלים דווקא על קבוצות חלשות. כיום אגב במחקר הכלכלי יש כן עניין בזה, איך מדיניות מוניטרית ונושאים של אינפלציה משפיעים באופן דיפרנציאלי על קבוצות שונות באוכלוסייה, אבל זה עוד לא הגיע להחלטות של הבנק המרכזי, שגם מוגבל בזה שיש לו כלי אחד, הריבית ש... ריבית הבנק, בנק ישראל במקרה זה, ואין ריביות בנק ישראל שונות לקבוצות אוכלוסייה שונות. מה שקרה הוא אבל, שהנדיבות הפיסקלית והמוניטרית בזמן הקורונה שאתה הזכרת, שבאמת חילצה אנשים עם מצוקה קשה, גם תרמה, הייתה בין התורמים להתפתחות אינפלציה מהירה, שהיא תפסה לדעתי את הבנקים המרכזיים ישנים, נרדמו בשמירה, התעוררו מאוחר, ועכשיו אנחנו חווים את הכאב הבלתי נמנע של הצורך כן לעצור את האינפלציה.
וזה מה שמבלבל, כי אם אותו גוף חילק זרים לפני שנתיים, ועכשיו הוא חובט במקלות שלו, אתה תוהה כאילו עד כמה הוא רואה אותך.
במקרה הזה הייתי אומר שהבעיה העיקרית היא שבעיקר הפד, ובנק ישראל פשוט הולך צעד אחר צעד, בקורלציה של אחד אחרי הפד, הפד היה נדיב ב-2020, ריחם על אנשים יחד עם משרד האוצר האמריקאי, ונרדם. לא רצה למשל לפגוע בבעלי מניות ולהפיל לשוק המניות שלהי 2021. ואז התעורר בתחילת 2022 שהשד האינפלציוני כבר השתחרר, אבל אני לא רואה ברירה. ברגע שהשד הזה השתחרר וזה... שד שמזיק גם לשכבות החלשות, יש כלי אחד שידוע, וזה העלאת ריבית.
אז בוא נדבר בדיוק על הדבר הזה, אם אנחנו כבר שם. אומרים לנו שאינפלציה תפגע בכולם, ותפגע עוד יותר בחלשים, וזה עושה שכל, מחירי המזון יעלו, אם אני בעיקר קונה מזון, אז אני אסבול. המשכורת שלי כן או לא, אבל כנראה שלא תדביק את עליית המחירים. אבל מצד שני, עליית הריבית, התרופה, כואבת כמעט אותו דבר. המשכנתא שלי עלתה, שזה בדיוק מה שהם רוצים לעשות. המחירים בכל זאת ממשיכים לעלות, ולא בדיוק מצליחים אתה יודע, להכניע אותה או לשבור אותה בבת אחת, לא בישראל וגם לא בחול. תוכיח לי אנליטית או קונספטואלית שהכלי יותר טוב מהתרופה, זאת אומרת שהתרופה יותר טובה מהמחלה, אתה יודע, יש תרופות לפעמים שהורגות את הבן אדם, או שבאיזון לא ברור לך מה עדיף.
האמת היא, זו סוגיה מורכבת, ואולי קודם כל אני אגיד דבר כזה ביחס למה שאתה אומר. צריך להיזהר בהבחנה בין ריבית נומינלית, שזה מה שבנק ישראל קבע אתמול למשל, לריבית ריאלית, שזה מה שמשפיע על כל מי ש... לוקח הלוואה מכל סוג שהוא, כולל בלוקחי המשכנתאות. מה שמציק ומה שקורה לאנשים זה דברים ריאליים, הכנסה ריאלית, הלוואות במונחים ריאליים וכו'. מה שקורה בשנה וחצי האחרונות זה תחרות בין עליית מחירים שהיא אינפלציה לעליית ריבית, כך שהריבית הנומינלית והאינפלציה שתיהן עולות. אם למשל האינפלציה עולה יותר מהריבית הנומינלית, אז הריבית הריאלית דווקא יורדת, ואז מי שלוקח הלוואות כולל משכנתאות מרוויח במונחים ריאליים. מתנהל המרוץ הזה, וזה לא לחלוטין ברור שברגע זה הריבית הריאלית אכן עלתה בצורה משמעותית.
כן, אירן, אני רוצה לשאול אותך רגע, השאלה היא, אני לא יודע אם היא אפילו מוסרית או פילוסופית או כלכלית, בנק ישראל עודד את הלווים לפני שנתיים שלוש, במסגרת אותה השתדלות של הקורונה, להעביר חלק מההלוואת משכנתא שלהם לריבית פריים. הוא לא צפה באותו מועד שהוא כעבור זמן קצר התחיל לעלות במהירות את הריבית, והוא בעצם סיבך אותם עם החזרים יותר גדולים. טעות שלו. השאלה על הטעות הזו, אם בנק ישראל צריך לדעת למצוא פתרון שיקל במעט על הכאב שהוא גרם ללווים שהלכו והאמינו לו שהוא באמת לא הולך לעלות הריבית.
דווקא אני לא מסכים איתך בנקודה הזאת, משום שאני הייתי ממליץ ללוקחי משכנתאות לקחת מאוד ברצינות את ריבית הפריים, ואפילו להגיע לתקרת לקיחת המשכנתא, שהיא שני שליש מסך המשכנתא בריבית הפריים, מהסיבה שזה המסלול היחיד שמאפשר לך ריבית נמוכה יותר, לך שהיא תרד והיא תרד. בשאר המסלולים אתה תקוע בריבית גבוהה.
איך אתה יכול להגיד כזה דבר, אירן? אתה יודע, ב-2008, כשהבנקים המרכזיים הורידו את הריבית, אז אמרו, טוב, זה זמן קצר. אחרי שנתיים שלוש, זה נשאר באותה רמה, ואז אמרו, זה הנורמליות החדשה. וככה מצאנו את עצמנו עם 12-13 שנים של ריבית מאוד מאוד נמוכה. מי לידינו יתקע שעכשיו אנחנו לא נהיה עשור שלם עם ריבית גבוהה?
אף אחד לא יתקע לידינו שלא נהיה עשור שלם, אבל המחשבה שלי היא זו. מי שלוקח משכנתאות ואולי סוגים אחרים של הלוואות, ניצב בפני שתי חלופות לא כל כך טובות. אחת היא לקחת בריביות גבוהות של היום, ואם הוא ירצה לשנות מסלול, יש עמלות פירעון מוקדם מאוד קשות, והשנייה היא לקחת את הכלי הגמיש, שזה פריים, שגם יכול לרדת בלי שתעשה פירעון מוקדם. אני רוצה להדגיש דבר מאוד חשוב. לריבית הפריים, למסלול ריבית הפריים למשכנתאות, יש מרכיב אופציה שניתן לך בחינם, וזה האופציה שהריבית תרד. כשאתה לוקח כל המסלולים האחרים, אתה משלם כיום ריביות גבוהות, ואין לך את האופציה הזאת, להפך, יש לך עמלת פירעון מוקדם. כך שאני הייתי מסכים איתך, לו הייתה חלופה שלישית של לקחת היום בריביות של שנת 2019 או 2016, אבל זה לא עומד לרשות.
לא, זה אני עושה לך מיד על ארביטראז' מהיר ויוצא לפנסיה באיזה אי קריבי נחמד, אם היית יכול להציע לי את החבילה הזאת. אז בוא נסתכל על כדור הבדולח. אני מבין ממך שאתה פחות אופטימי, או לא יודע, מול הנגיד ש... מנסה לרמוז שזה עשוי לעלות שוב, אבל בעצם הוא משדר שיכול מאוד להיות שזה העלייה האחרונה. אתה חושב שלא. תסביר מדוע.
נכון, וזה מתקשר לשאלה קודמת שלך שלא סיימתי לענות עליה. והיא, האם הכלי יותר או התרופה יותר גרועה מהמחלה? אז הבעיה במדיניות מוניטרית, והיא בעיה קלאסית שמילטון פרידמן דיבר עליה כבר לפני עשרות שנים, שההשפעה של מדיניות מוניטרית היא בפיגור, לוקח חודשים ולפעמים שנים למדיניות להתבטא, ולכן היא בעייתית גם ליישום, ולכן יכול להיות שהעלאות הריבית שהיו עד עכשיו, יבואו לידי ביטוי רק עוד חודשים או אפילו שנים, וזאת בעיה, זו בעיה אובייקטיבית, זה, צריך להחליט מה עושים. אגב, אני אחזור רגע לדוגמה מהבנק אוף אינגלנד, הבנק אוף אינגלנד יש שם ועדה מוניטרית בתשעה חברים, ארבעה מהם חיצוניים. מארבעת הקיצונים יש שתי חברות שהן קולגות שלי מה-LSE, חברות הוועדה המוניטרית, שבעקביות מצביעות נגד העלאות ריבית כבר כחצי שנה. והנימוק שלהם הוא בדיוק זה, שיש פיגור בהשפעת המדיניות המוניטרית, ועד שזה יבוא לידי ביטוי, אנחנו כבר נהיה במקום אחר לגמרי, והספיק להן מה שהעלו עד עכשיו.
שהפיגור הוא בדרך כלל של כמה חודשים עד שאנחנו רואים את התגובה.
על זה יש מחקרים אמפיריים שונים שאומרים דברים שונים, וזאת הצרה הגדולה, שאין איזה קונצנזוס. אבל לסבר את האוזן, אני אגיד שסדר גודל אפילו של שנה וחצי להשפעה של העלאות ריבית, הוא לא יהיה משהו לא סביר.
אגב, אז אולי זה אומר אבל שצריך להאיץ את הקצב, במקום לעלות ברבע אחוז, אז תעלה באחוז, ואז אתה תקצר את המרחק?
יכול להיות שכן, וזה למשל מה שהפד החליט לעשות. הפד החליט ויישם העלאות בקצב מאוד מהיר, כדי להפסיק, כדי לעצור, ואם אני אקשר את זה עכשיו לשאלה של הנגיד, אני חושב שהנגיד, מאפריל 2022, פשוט עוקב צעד אחר צעד, קורלציה של אחד למדיניות הפד. והפד הכריז פחות או יותר שהוא עוצר, אז גם הוא הכריז אתמול שהוא עוצר. זה לפעמים נכון להיצמד לפד, ולפעמים לא נכון.
אבל יכול להיות שאנחנו הגענו לנקודה שבה לא צריך להצמד לפד, כי הפד כבר הצליח להדביר את האינפלציה, כלומר, מה זה להדביר? להוריד אותה מתחת ל-5%, אצלנו היא עדיין עקשנית.
נכון, ופה אני רוצה להגיע ללמה אני חושב שייתכן שהוא טועה בעניין שלא יהיו, לא יהיה צריך בעלאות נוספות. אני אגיד במהירות שמדוע יש לנו בכלל אינפלציה גדולה ומדוע מעלים את הריבית. אז יש שלושה מכלולים של סיבות. המכלול הראשון הוא ברור, זה מה שקרה בעולם בעקבות הקורונה, בעיות ההיצע, מה שקרה בשוקי האנרגיה, כולל המלחמה באוקראינה, והמדיניות הפיסקלית והמוניטרית המרחיבה שדיברנו עליה קודם. כל זה ברור, ישראל משק קטן ופתוח, הוא סופג את ההתפתחויות בעולם, ולכן הייתה פה עלייה באינפלציה. זה מכלול ראשון מובן מאליו כמעט. אבל יש שני מכלולים נוספים שנוגעים רק לישראל, והם מאוד ייחודיים לישראל, והם נכונים מינואר השנה. המכלול השני הזה, זה ההפיכה המשטרית, והחששות של משקיעים, ההוצאת כספים והירידה בזרמים של כספים נכנסים, מה שהביא לפיחות. אנחנו כולנו יודעים שהפיחות היה בערך מ-3.4 ל-3.6 שקלים לדולר, ופיחות זה דבר אינפלציוני, מייקר מוצרים מיובאים, ולכן מעלה את מדד המחירים לצרכן, שכולל מוצרים מיובאים. אז זה אני חושב כבר ברור לכולם. עכשיו, הערכה שלי היא שהסערה בנושא הזה לא הסתיימה, ועצם גם ההפסקה, גם ההשעיה של הפעילות של ההפיכה המשטרית עדיין יוצרת אי ודאות מאוד גדולה בקרב משקיעים, והנזק הזה מתמשך, קיים ומתמשך, והחששות מתמשכים, וזה מספיק כדי לתמוך בפרמיית סיכון הולכת וגוברת לישראל.
ראינו את זה בהרבה נתונים אחרים, גם הקרדיט דיפולט סוופ, העלות הביטוח מפני פשיטת רגל של האג"ח של ישראל.
נכון.
אז רואים את זה בכל מקום, את העלייה הזאת, בינתיים זה התייצב, זה לא ממשיך לעלות, אבל גם לא יורד. מה הסיבה השלישית?
המכלול השלישי הוא חדש ומעניין, והוא מתקשר בנקודה של הריביות הגבוהות יותר, למשל מהקרדיט דיפולט סוופ, וזה התקציב שאמור להיות מאושר כיום. התקציב הזה מאותת, לפחות בתפיסתי, להרחבה פיסקלית, להעמקת הגירעון, מכמה סיבות. אחד, השערוריה של הכספים הקואליציוניים שטיפסו ל-13.7 מיליארד שקל, זה איתות ברור שלא אכפת להם, שלא אכפת להם ממשמעת תקציבית ולא אכפת להם ממסגרת התקציב. הדבר השני, עצם כל המהלכים של הקואליציה הזאת בתחום התקציבי, מאוד ברורים במובן זה שהם באים לשרת את חברי הקואליציה השונים. וכאשר יש ממשלה שמורכבת מגופים שכל אחד מנסה להשיג את המטרות שלו, לעשות עברות נצלניות, אני קראתי לזה במאמר בארץ בזיזה, לסקטור של עצמו, זה לא אותם אנשים שמתעניינים בתקרת הגירעון ובחוק תוואי הגירעון. עכשיו, אני רוצה לספר לכם על מחקר מאוד עדכני.
אבל בתמצית, כי אנחנו חייבים לסיים.
בתמצית, כן, אנחנו לקראת הסוף. מחקר שמגיע, הולך להתפרסם בכתב עת מאוד מוביל בכלכלה, והמחברים שלו בין היתר הם בפד של שיקגו ובבנק המרכזי של דנמרק. והם מציגים הסבר לאינפלציה הגבוהה כיום בארצות הברית, מסיבות פיסקליות. והם מציינים את שתי התוכניות הגדולות הפיסקליות שהנשיא ביידן הפעיל בעקבות הקורונה, היו שתי תוכניות שונות, הערכות שלהם שהתוכניות הפיסקליות האלה הם הביאו את האינפלציה לסביב ה-6%. היא הגיעה אפילו ליותר מזה, אבל התוכניות האלה כשלעצמן הביאה את האינפלציה בארצות הברית לסביב ה-6%. מדוע? משום שהתוכניות האלה לא היה ברור איך הם ימומנו, באיזה מיסים עתידיים הם ימומנו, לפחות חלק מהתוכניות, וזה הביא את הציבור להעלאת הציפיות האינפלציוניות לעתיד. ופה אני חוזר לאמיר ירון ולענייני בנק ישראל. אם התקציב הנוכחי בכנסת יהיה לו בשורה דומה, זה לא קשור לקורונה, אבל יהיה לו בשורה דומה של פריצה תקציבית, לא של מה שבאנגלית הם קוראים unfunded, שלא ברור איך היא מכוסה בעתיד על ידי שינויים פיסקליים בעתיד, אז הם יוצרים אינפלציה עתידית, הם יוצרים ציפיות לאינפלציה, ואם בנק ישראל ירצה להמשיך ולהתמודד עם אינפלציה בעתיד, זה תהיה לו עוד סיבה להעלאת ריבית. אני לא אומר שזה קורה, אני אומר שיש חשש גדול שזה יקרה.
יפה. פרופסור רן ישיב, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
תודה על השיעור הזה.
תודה לכם.
שלום, כאן דרור גלוברמן. בעולם שבו בינה מלאכותית יכולה להחליף אותי בתשדיר הזה, ולכם, אולי אפילו לי, לא תהיה שום יכולת לעלות על זה. הבנה עמוקה של התחומים המקצועיים היא יתרון משמעותי בשוק התעסוקה. התארים המתקדמים של הפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, נותנים מענה לצרכים החדשים של התעשייה ומשלבים, לצד לימודי הנדסה רב-תחומיים מתקדמים, גם הקניית כישורים וראייה מערכתית. בהפקה מציעים תארים מתקדמים במקצועות הכי מבוקשים, מערכות תבוניות, הנדסת מערכות, הנדסה רפואית, הנדסת אנרגיה והספק והנדסה וניהול. הרשמה בעיצומה. נצלו את ההזדמנות והרשמו עכשיו. לפרטים חפשו בגוגל. ההבדל הוא הפקה.
אז סמי, אתמול שר הכלכלה ניר ברקת הודיע בצורה די אגרסיבית ומפתיעה, לדברים כאלה לא קורים הרבה, על רצון שלו להיפרד מהממונה על רשות התחרות, שמה מיכל כהן, מכיוון שהוא אומר בניסוח שלו שאין ביניהם אמון, ובין השורות הוא אומר שלטעמו היא לא עשתה מספיק נגד החברות החזקות והגדולות של, של תחום המזון, נושא שהוא מותקף אליו, ואני חייב להגיד שההודעה הזו השאירה אותי מבולבל, כי מצד אחד, הרשות להגבלים עסקיים, שנקראת היום רשות התחרות, גם בקדנציה הקודמת, זו של מיכל אלפרין, וגם בזו של מיכל כהן שהחליף אותה, לא עשתה הרבה, הייתה מאוד שקטה, לא שמענו עליהם, לא שמענו רפורמות, לא שמענו על חקירות מרעישות של אי-תחרות, ולא שמענו גם על מאמצים שלהם ללכת לכנסת ולשכנע פוליטיקאים להגביר את הרגולציה על חברות, ככל שנדרש. אבל מצד שני, אנחנו חושדים בניר ברקת ובממשלה הזו שהם בעיקר מחפשים איזושהי דרך, נגיד, למצוא אשם או להטיל את האשמה על עליות המחירים על מישהו אחר, בין אם זה פקידים או בין אם זה הממשלה הקודמת או מה שלא יהיה. אז אני לא יודע איזה זה מהם, ואני לא יודע איך להרגיש. מה אתה חושב?
כן, האמת שיכול להיות שיש שני הדברים נכונים, אבל בואו נתחיל קודם כל מההתחלה. מיכל כהן היא הממונה על התחרות רק מספטמבר 22, כלומר היא עדיין לא השלימה שנה בתפקיד. אני עוד לא ראיתי אנשים שהם שנה בתפקיד והם מצליחים לעשות מהפכות גדולות. ובאמת היא לא עשתה מהפכות גדולות, היא עשתה חקירה ברשתות השיווק, נתנה כנסות מצחיקים לרשתות השיווק, לא ראינו משהו שבאמת דרמטי, אבל היא נקלעה מהר מאוד לקו האש מול ניר ברקת, שניר ברקת הוא כנראה מסוג המנהלים שאתה יודע, הם אמיצים כלפי מטה, לא אמיצים כלפי מעלה. העניין הוא שיושבת ראש רשות התחרות זה מעמד עצמאי של רשות עצמאית, ובדרך כלל פוליטיקאים לא באים ואומרים להם תחקור את האי, זה לא עובד בצורה הזו, יש להם עצמאות והם צריכים בסופו של דבר להיות עצמאים, להחליט איפה יש להם סמכות בנושאים של מישורים פליליים, מנהליים, אזרחיים, וככה מקבלים את ההחלטות. פה היה איזה מין ציפייה של ניר ברקת, יכול להיות אגב בגלל שמופעל לחץ על הממשלה בנושא יוקר המחיה, שרשות התחרות תהיה מין איזה בולדוג כזה שיפחיד את המונופולים, שיפתח בחקירות ויצעיד אותם ככה למשרדי הרשות. העניין הוא שזה לא עובד ככה מבחינה משפטית, אני לא יכול לקרוא לך לחקירה אם אין לי איזה בסיס סביר לזה שאתה באמת עשית עבירות פליליות. הוא נכנס איתה לאימות סביב הסיפור של קוקה קולה, שהעלתה מחירים, והוא רצה שתעשה שם משהו, שתפעל נגד קוקה קולה, אבל היא החליטה שאין לה בסיס אמיתי, מבחינה משפטית, לחשוד שקוקה קולה עשתה שם איזושהי עבירה על חוק ההגבלים. ויש פה עוד דבר, יש פה מערכת ציפיות שרשות התחרות תטפל במשהו שהממשלה צריכה לטפל בו. אנחנו יודעים למשל שבשוק המזון כמעט מחצית ממנו זה קרטלים בחסות הממשלה, בעיקר העולם החקלאי. יש שם קרטלים, יש שם פטורים מהסדרים כובלים, אנחנו יודעים שיש שם המון חסמים של כשרות וכדומה. והממשלה לא עושה כמעט כלום בעניין הזה, ואני אומר, אם היא הייתה עושה הרבה ומגלה שרשות התחרות עושה מעט, ניחא. אבל כרגע גם הממשלה לא עושה, גם רשות התחרות לא עושה יותר מדי, ולכן יש פה קרב של לבוא ולמצוא את השעיר לזזל, ויותר פשוט לשר להדיח את שבת ראש רשות התחרות, מאשר שבת ראש רשות התחרות שתדיח את השר, זה לא קורה. אבל זה לא אומר שיושבת ראש רשות התחרות מיכל כהן לא הולכת לצאת למאבק נגד השר הזה.
סוף סוף מאבק.
בדיוק. אני אומר, יוצאת עכשיו למאבק. הלוואי שאת המאבק הזה ואת הזעם שיש לה כלפי ניר ברקת הייתה מפנה כלפי המונופולים, אבל היא מתכוונת להיאבק, וכבר היום יוצאים להגנתה חמישה מקודמיה בתפקיד, דודי תדמור, דרור שטרום, רונית קאן, דיוויד גילו, מיכל הלפרין, הם שולחים לשר ניר ברקת מכתב שבו הם מבהירים כמה שהעצמאות של הממונה על התחרות מאוד מאוד חשובה, עד כמה שהוא צריך להיות רחוק ומוגן מכל השפעה פוליטית ומכל מראית עין שלה, ולכן הם אומרים, אנחנו מתנגדים לכל ניסיון לשבש ולפגוע בעצמאות של הרשות, ופה זה מתקשר לדבר נוסף שהממשלה הזו עושה. מיום הקמתה היא סימנה את הפקידים, את מערכת המשפט, את התקשורת, את הוועדים, כל גורם שיש לו איזשהו כוח.
בעצם כל מי שהיה לפניה.
כל מי שהיה לפניה וכל מי שיש לו איזה סמכות או כוח, כנבלים של כל דבר שבו משילמים את הממשלה. כבר פוליטיקאים הם תמיד נפלאים ונהדרים ויודעים לעשות הכל כמו שצריך. זה רק הפקידים ובתי המשפט והתקשורת שמפריעים להם לעשות את העבודה. אבל כשאתה רואה את הצירוף הזה של הרבה מאוד פגיעה בכל מיני, זה יכול להיות מפקד מחוז תל אביב שמודח על ידי בן גביר דקה אחרי איזה הפגנה. זה יכול להיות הממונה על התחרות. אתה רואה פה באמת דפוס מאוד מאוד ברור וחוט מקשר בין כל האירועים האלה. אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע לטפל בבעיות, לכן אני אבעט בראש של מישהו, אולי אני חשב ככה כמישהו חזק יותר.
זה ייתן לו חצי שנה של תירוץ למה המחירים ממשיכים לעלות, כי זה היה אשמה של פקיד קודם. אני טיפלתי בדבר הזה, עכשיו נמצא פקיד חדש, ניתן לו את הזמן להתארגן, ואפשר לכאורה לנוח מהלחצים
שהם מקבלים. אני לא יודע אם הוא יצליח להדיח אותה, כי היא מתכוונת לתת פייט.
לא, מבחינתו, אם זה לא יקרה, אז הוא יבוא ויגיד, לא נותנים לי, אין משילות.
בדיוק.
זה נראה כמו איזה תכנון פוליטי שהוא יכול להרוויח ממנו בכמה וכמה זוויות. אם היא לא תתפטר, לא ייתנו לו לפטר אותה, אז יחזרו וירקדו את ריקוד המשילות וריקוד הפקידים וריקוד מה שלא ודרך אגב, במידה מסוימת יהיה בזה איזשהו סוג של אמת במובן הזה, של בסיטואציה כזאת שאתה לא יודע מי הולך להיות היושב ראש והדמות הדומיננטית ברשות הזו, והיא עוסקת במרכאות בלהילחם על חייה, לא יהיה לה, או זה נראה שפחות יהיה לה תשומת לב להתמודד עם חברות עסקיות גדולות.
כרגע נראה שגם השר ברקת וגם יושבת ראש רשות התחרות הולכים להיאבק בצורה מאוד מאוד אגרסיבית זה בזה, ולא ביוקר המחיה, ולא במונופולים, ומבחינה הזו באמת הציבור יצא נפסד. והדבר הנוסף, אני לא יודע אם ברקת בסוף יצליח להדיח את מיכל כהן, אבל גם אם הוא יצליח, הוא ייבחן בשאלה את מי הוא שם שם. ואם הוא לא ישים שם מישהו נשכני, אגרסיבי, שיבוא עם גישה באמת אחרת, אז זה יראה סתם כאיזה סיבוב שהוא עושה על רגולטורית.
כן, אבל זה יכול להיות שזה יהיה רק בעוד שנה, שנה וחצי, והוא כבר יהיה בתפקיד אחר, ומה אכפת לו.
כן, אז זה רק אומר שרשות התחרות עכשיו, אגב, רק שנייה, עוד הערה, כי זה דבר חשוב. צריך להזכיר, במתווה הגז, הממשלה בעצם עקפה את רשות התחרות, והחליטה שהיא משנה, כאילו אפילו שר הכלכלה לשעבר, ארי דרעי, נאלץ להתפטר, כדי לאפשר לה להתגבר על רשות התחרות. מאותו יום אני חושב רשות התחרות היא רשות מאוד חלשה, מאוד רופסת, לא אמתנית, לא מטילה מורה על אף שחקן במשק, הרבה פעמים מתעסקת בדגיגים קטנים ולא בקרישים הגדולים, ואני ציפיתי שבאמת מיכל כהן תשנה את התפיסה
היא
הזאת.
היא באה לטעמי עם המון רוח טובה, עם המון
טובה,
רצון
אבל
טוב.
אבל יכול להיות שאתה יודע, אם אתה רוצה לא לעשות, או אם אתה רוצה להתעכל בלמה לא, תמיד אפשר למצוא למה לא. לא הרגשתי שהיא באה באמת עם ציפורניים מחודדות ושלופות, כדי לטפל בכל השחקנים הגדולים. יכול להיות שהיא תעשה את זה, אתה יודע מה? הלוואי שמכל האירוע הזה, נקרא לזה בעיטה בראש, וכל אחד מאיתנו לפעמים זקוק לבעיטה בראש, אנחנו נקבל קצת יותר אגרסיביות וקצת יותר נחישות בלטפל במונופולים.
בהחלט.
שלום לאבי ברלי.
שלום סמי, שלום איתן.
היי אבי.
פרשננו בכנסת, האיש שעוקב אחר תנועת הכספים, תנועת המיליארדים שם.
המסעיות.
תנועת המסעיות של הכסף. אז היום מתחילות ההצבעות על תקציב המדינה לשנים 23-24. תסדר לנו קצת את העניין הזה, כי מצד אחד הרבה מאוד תשומת לב הולכת לאותם 15 מיליארד שקלים, כספים קואליציוניים, שלוקחים אותנו אחורה, או לוקחים יותר נכון את החברה החרדית אחורה, אבל גם את מדינת ישראל אחורה. אבל אם אתה מסתכל, אתה אומר בסדר, נגיד שזה איכשהו עובר, אבל מה עם שאר הדברים? צמיחה, חינוך, רפורמות, יוקר מחיה, איכות החיים של כולנו. עד כמה התקציב הזה יש בו בשורה?
אז קודם כל אין בו בשורות. אנחנו יודעים שקודם כל התקציב גדל פחות או יותר, גדל ריאלי, זאת אומרת אין איזשהו שינוי משמעותי בהיקף שלו, הוא די חופף, בוא נגיד, לחלוקה שנעשתה בשנים קודמות. מבחינת רפורמות, מלכתחילה בחוק ההסדרים לא נכללו הרבה רפורמות, וגם מתוך שכבר כן נכנס בערך 40 רפורמות, כמחצית בערך פוצלו, זאת אומרת הוצאו ממנו. כלומר זה חוק הסדרים מאוד מאוד דל ביחס לשנים קודמות, אין בו בשורות של ממש, אין בו שינויים מבניים או רפורמות משמעותיות, רוב המהלכים המשמעותיים שמשרד האוצר ביקש לקדם פוצלו ויצאו, וגם בתקציב עצמו אין בבסיס, אין איזה שהם שינויים משמעותיים, ולמרבה הצער גם המנגנון הזה של הכספים הקואליציוניים לא השתמשו כאילו בו כדי למנף אותו בשביל להשקיע נקודתית באיזשהם מקומות שיכולים לחולל צמיחה או לעשות איזשהו שינוי, אלא זה בעיקר פלסטרים או כספים מגזריים. כלומר, בסך הכל אפשר לומר שאנחנו עומדים די בפני תקציב מבוזבז, זאת אומרת, שנה וחצי מבוזבזות, לא מכאן תצא בשורה למשק.
אבל תגיד לי, אני מניח שהאופוזיציה תנסה לטרפד, לעכב, למסמס בדרך כזו או אחרת את אותם סעיפים קואליציוניים שעליהם אנחנו מדברים. יש לה כלים כלשהם דרך, בין אם זה דברים פרוצדורליים או דברים מהותיים או דברים משפטיים, כדי לעצור או למנוע את העברת חלק מהכספים הללו לבסיס התקציב?
אז בגדול לא, יש רוב יחסית מוצק, אנחנו צריכים, זאת אומרת, אחרי שביבי סגר אתמול, הן עם החרדים והן עם עוצמה יהודית, עם בן גביר, אז לכאורה הרוב מובטח. האופוזיציה יכולה לחפש איזשהם פאולים טכניים, לנסות ולתפוס את הקואליציה לא מוכנה בחלק מן ההצבעות השמיות והמאוד מאוד ממושכות שיהיו במהלך הלילה, יש לפעמים כל מיני כשלים נקודתיים, או מישהו שבדיוק נהדר, או לא ירים יד, או התבלבל, ואז צריך לחזור בחזרה לוועדת כספים. זאת אומרת, יש איזשהם, אפשר רק בכל מיני אמצעים טכניים לנסות ולעכב, או למשוך עוד יותר את ההצבעה, אבל בואו נזכור, גם הקואליציה הקודמת, שהייתה הרבה יותר שברירית, הצליחה בסופו של יום להעביר כמעט את כל התקציב עם רוב מאוד מאוד רוב מאוד שברירי, כך שהפעם אין איזושהי דרך לסכל את התקציב, את התקציב או את סעיפי חוק ההסדרים, ולמעט, אני מדגיש, למעט שני הסכמים האחרונים שנחתמו אתמול עם עוצמה יהודית ועם יהדות התורה, שם הנושאים מונחים לפתחה של היועצת המשפטית לממשלה, נכון לשיחה זו, עדיין לא קיבלנו משם איזושהי תשובה, היא צריכה לנפק חוות דעת, האם אותם הסכמים הם חוקיים, שוב, זה מהלך של האופוזיציה, שטוענת שאותם הסכמים למעשה מנוגדים לחוק יסוד תקציב, ואנחנו מחכים שם לראות האם מדובר באמת בהסכמים חוקיים, אבל אופה, מדובר ביחסית בגרושים במחאות בטוטל.
לא, העניין הוא לא הגרושים, אני ראיתי שבהסכם לפחות עם יהדות התורה, כתוב שהם יקבלו את אותם 250 מיליון שקלים, מעודפים שלא ינוצלו במסגרת הכספים שמוקצים לחינוך החרדי, ככל שיהיו כאלה. כלומר, יש מצב שלא יהיו עודפים, סביר להניח שלא יהיו עודפים, אבל אז צריך לקחת את זה ממקום אחר, וזה אומר להגדיל גירעון. אני מסכים שזה לא סכום מטורף, 250 מיליון שקלים, אבל השאלה, אם יש גם אופציה של הגדלת גירעון, האם הממשלה חייבת להגיד את זה באותו רגע, שאם לא יהיו עודפים, אז נגדיל גירעון?
לפי הפרשנות שלנו, לפי הפרשנות של אנשים מומחים מאיתנו בכנסת, יש פה איזושהי בעייתיות, מכיוון שברגע שאתה מגיש תקציב, אתה מחויב לפי חוק להצמיד לו מקור תקציבי, והכנסות או תקציב לא מנוצל שנמצא על העץ, זה לא בגדר מקור תקציבי שריר, זאת אומרת, זה בגדר מעשה מקור תיאורטי. זה לא עולה בקנה אחד עם הוראות החוק, זו שאלה של פרשנות, שוב פעם, היא מונחת לפתחה של היועצת המשפטית לממשלה, והיא צריכה לתת את דעתה על העניין, סביר שזה לא יפוצץ את העסק. תראו, במסגרת, ככה זה ככה נבלע בין שטף הדיווחים של השבועות האחרונים, אבל במסגרת חוק התקציב הזה, הממשלה מעבירה גם את האפשרות לפתוח את התקציב בתחילת 2024, במידה והתנאים המקרו-כלכליים השתנו, כלומר, יש לה איזשהו חלון, כמובן באמצעות חקיקה, אבל יש לה איזשהו חלון הזדמנויות בתחילת 2024 לפתוח את התקציב הזה, לשנות אותו, לכן הם יוכלו להכניס אז את ה-250 מיליון הנוספים. בסך הכל מגלגלים את הבעיה חצי שנה קדימה או שנה קדימה, ואז ידונו בנושאים. כרגע לא פורצים את מסגרת התקציב, אבל שוב, ההתחייבות הזאת היא כמובן בעייתית, קובעת תקדים. נראה מה תחליט היועצת המשפטית לממשלה בקשר לתרגיל הזה.
אבי, תשמע, במהלך החודשים האחרונים שמענו הרבה מאוד אזהרות של כלכלנים, גם במשרד האוצר, גם בנק ישראל, עם הרבה מאוד תחזיות מאוד קודרות למקרה שההפיכה המשפטית עוברת, וזה יוצר את אותו כדור שלג של הורדת דירוג אשראי, הפחתת השקעות זרות והתחזקות של המטבעות הזרים לעומת השקל וכולי. ואיכשהו נראה שבכל הנחות העבודה של התקציב הזה, נראה שהם
מתעלמים.
הם מתעלמים בעצם מכל הסכנות האלה. השאלה אם זה הם מתעלמים כי הם מתעלמים, או מתעלמים כי הם אומרים, אנחנו לא יודעים עדיין מה יעבור, אז עד שדברים לא בדוקים ולא סגורים, אנחנו עובדים כאילו עסקים כרגיל.
תראה, עמדת האוצר הרשמית היא שנלקחו די שולי ביטחון בשביל לנסות, בשביל לעבור כל מיני טלטלות בסדר הגודל שמצביעים עליהן כרגע. כלומר, לקחנו תחזית שמרנית, תכננו לפי תחזית שמרנית, השארנו שוליים, לקחנו תחזית צמיחה יחסית נמוכה, לא צפויה בעיה, ולכן אם אתה שואל את גורמי המקצוע באגף תקציבים או באגף החשב הכללי, הם יאמרו לך שלא צפויה בעיה, לא צפויה קטסטרופה, ואגב, יכול להיות שזה נכון, רק פשוט אנחנו דופקים את עצמנו מה שנקרא שנים קדימה, אנחנו פשוט הולכים לאיזשהן שנתיים עבודות של סטטוס קוו, שבהן אנחנו נשען על ידי הדלק של שנים עברו, זאת אומרת, נשען למעשה על כוח האינרציה שדחפנו לו במהלך השנים הקרובות, אבל לתקציב הבא, למעשה לא יהיה לנו די מרווחים. נכון לכרגע, באוצר אני יכול להגיד לך, לפחות זו העמדה הרשמית, אין דאגה, הם חושבים שהם צולחים את השנה הזאת, אבל, כן, שוב פעם אני אומר, הכניסו את האפשרות הזאת, חוקקו את האפשרות הזאת, של פתיחת התקציב בתחילת 2024, בהנחה, ובאמת יש לנו איזשהו שינוי מהותי בתנאים המקרו-כלכליים, כן תינתן האפשרות בידי משרד האוצר להביא בחקיקה פתיחה של תקציב ושינוי שלו ככל שידרש.
מדוע בעצם כל כך הרבה מהרפורמות בחוק ההסדרים, שהתחיל בתור חוק מרשים, לפחות מבחינה כמותית ומספר העמודים שלו, למה כל הרפורמות האלה, ולא משנה כרגע איזו, והאם הן טובות יותר או פחות, בעצם נזרקות החוצה? תן את ההסבר, זה בגלל אינטרסים, או שזה בגלל חוסר יכולת להתמודד עם העבודה הפרלמנטרית?
גם וגם, אני חושב שזה גם קודם כל חוסר מוטיבציה, אין פה ממשלה שבאה תחת טייטל לשנות או להפוך, או יש פה ממשלה שבסך הכל כוננה על איזשהו נרטיב של נקמה, או אנחנו לא הם, או אנחנו נעשה אחרת, זאת אומרת, אין פה איזושהי חשיבה פוזיטיבית, או איזושהי כוונה להיכנס למשרדים ולחולל איזשהו מהפך ולהביא לצמיחה מחודשת בישראל, זאת לא הייתה המטרה, תשכחו, הממשלה הזאת קמה, כמעט מ-day one, עם כוונה אחת מוצרת, להביא למשילות, להחזיר את מדינת ישראל למשילות, להעביר רפורמה משפחתית או הפיכה משטרית, ולא היה פה במסרים או לא היה בהנחיות של ראש הממשלה לייצר איזשהו תקציב שיזניק את המשק קדימה, ולכן לא הייתה מוטיבציה וזה לא היה גם בראש מעייניהם של מי שיתבו את התקציב הזה. דבר שני, באמת יש פה חוסר יכולת, חוסר מקצועיות, אנחנו יודעים שלא מעט מן השרים הם בתפקיד ראשון, הם עדיין לא הבינו בכלל איפה נמצאים, עדיין לא מבינים איפה הם נמצאים, ולמרבה הצער, הסדרה הפקידותית המקצועית במרבית המשרדים לא יכולה להתמודד לבדה, או לא יכולה להוביל לבדה לשינויים, והסיבה השלישית, כפי שציינת, היא באמת שיקולים אינטרסנטיים מגזריים, כלומר, אם מניח משרד האוצר ומניחה רשות המסים, שתי מהפכות די גדולות בנוגע למאבק בהון השחור, למשל, כן, אם זה מגבלות על הנחת כסף מזומן, וביטול הפטור ולמעשה חובת דיווח מאלה שנהנים מפטור הכנסה משכר דירה, וזה נכנס לחוק ההסדרים, וזה עובר את המשוכה של יו"ר הכנסת, וזה מגיע לוועדת כספים, וזה נדון בוועדת הכספים, ושבוע לפני הצבעה, יו"ר ועדת הכספים אומר, טוב, נו, לא נספיק, לצערי, ומעיף את זה מהשולחן. אז בואו, דברים כאלה קרו גם במקומות אחרים, אנחנו מכירים גם את הסיפור של היבוא המקביל, למשל, או האיסור, סליחה, ליבואנים גדולים, לייבא שני מותגים גדולים, יותר ממותג גדול אחד, גם כן רפורמה שהוכרזה בשעון וככה נגרעה בשקט. זה שילוב של שיקולים מגזריים, שילוב של חוסר יכולת ושילוב של חוסר מוטיבציה וחוסר עניין במהלכים כלכליים משמעותיים.
יפה. אבי ברלי, תודה רבה.
תודה.
תודה לכם.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה.
תודה רבה גם לנערה מלכין ומאיה בניסן שעורכות אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.
שלום, שלום.